שלום, כאן אלי רביל משיבת בני נצרים. פרשת ויצא, ותגנוב רחל את התרפים. מה הם תרפים ומה רצתה רחל להשיג? זו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. מה בדיוק זה התרפים? אפשר להגיד שלוש כיוונים. בגדול, האם זה עבודה זרה או לא עבודה זרה? אבן עזרא, הרד"ק ואחרי זה הרמב"ן, מביאים את מה שמסופר בשמואל א' י"ט על, 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 על מיכל, אשת דוד, עוד לפני שדוד הפך להיות מלך, שפעם שאול רצה להרוג את דוד, ובאו דפקו בדלת, דוד ברח, והיא עשתה בימוי של דוד כאילו חולה במיטתו, אז כתוב שהיא שמה את התרפים בעל המיטה, על זה שמיכה, ואדרת עז, כאילו זה הראש שלו, לא משנה כדי לנפח, וכולי, הלכו השליחים וברחו. בכל אופן, מה עושים תרפים בבית של דוד המלך? מכאן שזה לא עבודה זרה. אז מה זה? אומר אבן עזרא, כלי נחושת העשוי לדעת, חלקי השעות, ועם הכלי הזה אפשר כנראה לרדוף ולמצוא את, בקלות יותר את משפחת יעקב, לא יודע, אולי איזה סוג קדום של ווייז, או איזה מצפן, או אני יודע מה, רחפן עשוי מאבן, לא יודע מה, אבל בכל אופן, זה כלי שהוא יודע לעזור לחשב את העתידות, אבל אומר הרמב"ן, לכן הוא נקרא תרפים, מלשון רפא, נבואה היא מדויקת, היא ברורה, זה רפא, אבל בכל אופן, זה לא עבודה זרה. אז ברור, למה היא גנבה את זה? בגלל הסכנה שיכול להיות שזה סכנת נפשות, יתפסו אותה. כיוון דומה, זה הראשונים, יונתן ועוד כמה מביאים את זה, שזה מזעזע מאוד מה שאני הולך להגיד, אבל זה מה שכתוב, שזה, היו לוקחים בן אדם בחור, עורפים את ראשו, נשמע לכם מוכר פה מהשכנים שלנו פה ממול, אז עורפים את ראשו, ומייבשים, שמים בשמים, ואז שמים שם טומאה בפה, ואיזשהו פונקציה, אבן עזרא אומר, אני לא יכול להסביר לכם, כנראה שהוא ידע איך, וזה יודע להגיד עתידות. שוב, זה לא אותו משקל של ידיעת עתידות. אבן עזרא אומר אחרי זה, או שאני מתבלבל, וזה לא אבן עזרא, אבל אומרים, זה לא באמת שערפו ראש של בן אדם, אבל עשו איזה דמות כאילו בן אדם. זה מאוד מסביר את הסיפור שם של מיכל, אשת דוד, שהיא שמה במיטה באמת תרפים, ראש של בן אדם, זה עם אדרת עזים מעל הראש, זה נראה כמו בן אדם, דוד מלכי הג'ינג'י, עזים הם לא ג'ינג'ים, אולי עז אדומה, לא יודע, זה לא משנה כרגע לענייננו. בכל אופן, אומר הרמב"ן נדמה לי על הכיוון הזה, ואנשים התבלבלו ועשו מזה עבודה זרה, כי זה, זה מגלה עתידות, אז וואלה, זה האלוהים שלנו. האמת היא שחשבתי על דוגמה, שלמשל חיזוי מזג אוויר, בימי קדם המשנות בתענית, שלא יורד גשם, מתפללים להשם ומתחננים שירד גשם. היום שהמציאו את, את הכלים לחיזוי מזג האוויר, שזה עדיין, כן, מי יודע אם זה מדויק, כן, אנחנו יודעים שזה לא מדויק. אז ברגע שאדם אין גשם, הוא לא פותח טילים וקורא, הוא פותח מזג אוויר לראות, ירד גשם, לא ירד גשם, אולי נעשה התפלה, אולי נעשה זריעת עננים, אז זה מחליש את הדבקות בהשם. וגורם לנו כאילו מעין לתלות בטכנולוגיה את האלוקות, כן, כמו עבודה זרה קדומה, וזה לא הנושא שלנו. הכיוון השלישי הוא רש"י. רש"י ועוד ראשונים כמובן אומרים, זאת הייתה עבודה זרה גמורה. יש אגב דיון מאוד מעניין, איך מותר לקחת עבודה זרה, הרי אסור ליהודי לקחת עבודה זרה. רב שטיינמן אומר, דבר שהוא איסור גמור, מותר לצורך הפרשי מאיסורה. חתם סופר אומר, היא סברה שאנחנו בני נוח ויש בכוח בני נוח לבטל את העבודה זרה. בכל אופן, שואלים הפשטנים, למה היא שמרה את זה? אז למה לא השמידה את זה? אומר התולדות יצחק, זה נדמה לי דוד של רבי יוסף קארו, של בית יוסף. אומר התולדות יצחק, הם היו באמצע לרוץ, לברוח, זה לא זמן עכשיו, ואין הזמן לטפל בזה, צריך לעשות את זה בהכבה. המהר"ל אומר, היא שמרה את זה לעת סכנה, שמה לבן יתפוס אותם, ואז באמת לא, הוא ילחץ מאוד חזק, ויעשה, יראה עלינו טילים, ובסוף לא נדע מה לעשות. אז טוב, אז לפחות שאני אצליח להחזיר את זה. אבל מה שיותר קשה, שואל הברבנל, רש"י אומר, המטרה הייתה להפריש את אביה מעבודה זרה, וזה כמובן זה קשה מאוד, אני כל השנים התקשיתי בזה מאוד. אומר הברבנל, האם חשבה להרחיקו מעבודה זרה? שכלות גדול יהיה זה לה בחושבה, כי לעת זקנתו, ביתו תתה את ליבו, הוא יעשה לו אלוהים אחרים ויחליף וזהו. אז הרב שטיינמן אומר שאם אנחנו אומרים שעבודה זרה הזאת הייתה ראש של בן אדם שמת, נו, זה לא דבר שאפשר לעשות בקלות. רבנו חננאל אומר, הוא יגיד שאם אלוהים לא יודע לשמור על עצמו, אז הוא כנראה אין בו ממש. המשך חוכמה אומר, היא חשבה, אולי אם היא תנקה את הבית מאלילים, יהיה התגלות אלוקית ללבן ונבואה ויזכה, ואולי יחזור בתשובה. הרב בחרך אומר, מי שמכיר, זה בספר בן שאול לדוד, אומר, בכלל הכיוון, הוא מדייק בפרק את הרבי אליעזר, זה לא להציל את אביה, אלא זה להציל את משפחתה. 20 שנה הם גדלים עם הפסלים האלה בבית, זה מה שהנכדים ראו בבית של סבא. אז היא אומרת להם, לקחה את הטלוויזיה ושברה את זה לעיניהם, ואמרה, אצלנו בבית אין את זה, 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 זה הרס החינוך וכו'. אבל אני חשבתי לרגע, זה קשור לימים שלנו, כולם מדברים, אשתי ואני דיברנו על זה, החכימה אותי בעניין, על שבירת קונספציות. ואני, ברור לי השבוע שצריך ללבן את הנקודה הזאת קצת, כי מאוד קל לשבור את הקונספציות של הזולת, כן? זה, כן, אני יודע בדיוק את הקונספציות ומי צריך לשבור אותם. עכשיו, אני לא מדבר על מהלכים כלליים, אני זה גדול עליי, אני מדבר, כל מלחמה זה רגע של, שהכל מתערר. אפשר לומר שהכל מתערר, אז אתה נמצא בלחץ להחזיר הכל לקדמותו. זה בסדר, זה נורמלי, זה הגיוני, זה לשמור על שפיות וכדומה, זה לא פשוט. במיוחד אנחנו, פחות, מי שישמע, כן, אנחנו לא כמו צמודי גדר, אבל יצאנו למלון, חזרנו, הכל פה לא רגיל, אז זה מאוד קשה, אז רוצים לחזור לשגרה. אבל יש להרוויח מימי מלחמה דבר נוסף, שהאפשרות הזאת, שהמציאות הרגילה כאילו מתפרקת, היא מזמנת לנו להתעורר לשינויים. השינויים תמיד, הם נמצאים שם מתחת לפני השטח כל הזמן. תמיד יש נקודות בחיים שלנו, האישיים, המשפחתיים, שתמיד הפריעו לי. תמיד הם רציתי לשנות אותם, אבל השגרה, אתם יודעים, זה עובד, אל תיגע, משפט מאוד פולני. למה לשנות כשזה עובד? ואז המלחמה מאפשרת שרגע, המציאות היא לא רגילה, אולי הגיע הזמן לשנות. עכשיו, בדרכי המוסר, כתוב במסילת ישרים, פרק ג', אם אתה נותן רווח קטן להתבונן, נפש אדם היא אחת. אתה תשנה הרגל קטן, זה כבר יחולל אצלך, אם צריך, לא בכך שצריך, אבל זה יכול להיות גם יחולל אצלך, שינויים הרבה יותר גדולים שאתה אפילו לא מודע אליהם. ולכן ניקח את המלחמה הזאת לפוטנציאל שינוי. איך זה קשור לפה? אמרתי לעצמי ש... כשהיא לקחה את הטרפים, היא אמרה, אבא יקום בבוקר, הוא בן 80, סתם אני זורק כגיל, הוא בן לא יודע כמה, הוא כל יום קם ומשתחווה לפסל, והכל רגיל, אתם יודעים, הכל שגרה. היא תיקח לו רגע אחד את הטרפים, הרי כמו שאמרתי ש-20 שנה הילדים גדלו אצלו, גם הוא גדל עם הילדים. אולי הוא שפע מיעקב אבינו, החתן הצדיק שלו, אולי הוא שפע מבנותיו הצדיקות. ואז יום אחד לא יהיה לו את הטרפים, אולי יהיה אופציה שהוא יצא מהקונספציה שלו, ויגיד, רגע, אולי לא צריך פסלים, אולי כדאי להשתנות, וזה לקח גם לנו, שיהיה בהצלחה לכל החיילים שלנו, והצלחה למדינה בהכרעות קשות מאוד, ושאחריתם מישורנו, שיהיה לכולם שבת שלום וכל טוב.